כתבי רבש, כרך א', מאמר לך לך מארצך, עמוד 77. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזהו לא לפי הסדר של המציאות. משום מקודם האדם יוצא מבית אביו, ואחר כך ממולדתו, ואחר כך מארצו. כך שואלים המפרשים. הנה על דרך העבודה יש לפרש, שארצך הוא מלשון רצון, כמו שדרשו חז"ל על תדשי הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך. שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך, יש לפרש שעניין אב ותולדה, הוא בחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך. כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב. ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר. ולולי השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה, מה שהאדם מקיים תורה ומצוות הוא בכדי שיוולד לו בן, הנקרא שכר. ובעניין השכר כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א', הנקרא שכר עולם הזה, ב', הנקרא שכר בעולם הבא. כמובא בזוהר, ובית אלו, אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר. הוא מפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל בעל מנת לקבל. אילו זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שהן האב, היינו היגיעה, והן התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר, הכל היה על בסיס של האהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקראת היגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו, היה מחשבתו רק על האהבה עצמית. וממילא, הוולד שנולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו, לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך, וממולדתך, היינו תולדות שנולדו, מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלה הוא התרחק. אל הארץ אשר אראך, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה, אשר על ארץ הזו, זאת אומרת, על הרצון של השפעה, אשר על ארץ הזו, זאת אומרת, על הרצון דלהשפיע, הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר אראך, פירוש, שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן, על הרצון לקבל נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים. שזה גורם חושך. אלא זאת, על הרצון שלך, איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דלהשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. ועשך לגוי גדול, במדרש רבה אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום, הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושוטין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש כנל, שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם, אותיות אברהם. כשאברהם הלך בנהריים, נהריים הוא מלשון נהור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא בהאורות. וזה נקרא אוכלין ושוטין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת. שפירושו, שלא יהיה לי חלק ברצון הזה. היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין העבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר, לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים, שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות, שהוא השכר, על זה אין שמים לב. אלא הם מסתכלים על סדר עבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש, ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר. ועל השכר, שהם הפירות, זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו, הנסתרות להשם אלוקנו. דהיינו, השכר, זהו עסקו של הבורא. שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא, הוא שבע רצון בזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה. וזה לא לזכייה גדולה. ורק הנגלות לנו, שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש, והעסך לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנל, שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא המעשים של למעלה מהדעת. ורק בזה הם מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון. מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקנו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה, הוא עושה. והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם, כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח לבורא בלי שום תמורה. כי כל השכר הוא רק בזה שיש להם זכייה לשמש את המלך. ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך, אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב. כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים להנות להמלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים, אין הרבה קופצים שירצה מישהו לקבל על עצמו. הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיוכלו להנות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, היות על עבודה שלמעלה מהדעת, אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות, אז אלו אנשים שרוצים להסתכל בזה שיכולים להנות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה. ועבודתם זו נקראת לאוקמה שכינתה מאפרה. וכמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה. ורק עבודה זו הם רוצים. מה שאין כן, לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה, על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. נכתיב? אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה. דכתיב, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור. ופרש רשי, אל נא תעבור, והניחו, והלך לקבל אורחים. שעניין זה יכולין לומר שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, והעסך לגוי גדול. היינו שעיקר הוא המעשה, ולא האורות. זאת אומרת שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת, ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן גם שקבלת פני השכינה, בטח שיש לגוף יותר הנאה מהעבודה באהבת הזולת, לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו, והעסך לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים, לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו. היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים. כי זהו רווח גדול, מי שזוכה לקבלת פני השכינה. ומכל מקום הוא בחר לעצמו בחינת המעשה. היינו שאינו מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור, שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. ודרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיעה כדי לקבל שכר. והוא עשה להפך, שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיעה. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא ועשך לגוי גדול, כנ"ל שעיקר הגדלות הוא המעשה.
אז על איזה מעשה מדובר? שאלה הראשונה, על איזה מעשה מדובר במאמר?
מעשה השפעה.
מה? מיקרופון בסדר? נו, דברו. או מי ידבר? אני לא יודע. מי הסדרן?
מעשה של חיבור. אהבת הזולת.
כתוב אשר ברא אלוקים לעשות, והעיקר זה מעשה, אז מהו המעשה שעיקר לעשות? אשר ברא אלוקים. בבקשה.
השפעה, יציאה מעצמו. אהבת הזולת, היציאה לאחרים, כל העבודה שהיא למעלה מהדעת, כנגד הטבע שלו.
עבודה בחיבור במטרה לגלות את הכוח העליון.
את הכנסת אורחים שאנחנו רואים סביבנו ומכניסים לתוך הלב שלנו. במקום להשאיר אותם בחוץ ולהתעסק עם מה שבא לי, אני דווקא מכניס אותם פנימה.
והמעשה הוא דווקא העבודה. זאת אומרת שהוא הולך על המקום שבו הוא מרגיש את ההתנגדות של הרצון לקבל שלו לבורא, ועל פניו הוא הולך ואותו רוצה לתקן.
כן, הבסיס של המעשה זה ביטול. זאת אומרת שמה שלא נראה לו כאילו בשכל ובדעת, בכל זאת, אם זה מה שהוא צריך לעשות, אז הוא עושה.
כן, למעשה זה ביטול, זה התקללות, זה כניסה שלו לספרה אחרת, למקום אחר שנקרא קבוצה, חברה, והשקעה שלו שם.
אני שומע שמדברים על ביטול, אבל הבורא לא רוצה שאנחנו נהיה עצמאים. זאת השאלה. האם אנחנו לא צריכים לעבוד דווקא על עצמאות? יותר חי, יותר חי, חבר'ה. בשקט לא מבורים כלום.
המורה בוודאי רוצה שנהיה עצמאים, שמבחירה חופשית נשיג את אותו, את מעמדו, אבל כדי להגיע לבחירה חופשית, אדם חייב לבטל את עצמו כלפי הסביבה, כלפי אותה מערכת שדרכה בעזרתה, איתה, בחיבור איתה. אפשר להשיג את התכונת ההשפעה.
הביטול לא מנתק אותו, להפך, הוא מחבר אותו. והעצמאות זה לא שהוא הופך לאיזו אישות עצמאית בפני עצמו.
הביטול שאנחנו מדברים עליו הוא כדי להשיג את העצמאות. הוא מנסה לבטל את האשליה של הרצון לקבל ולנסות להיות דומה לבורא. בזה שהוא יהיה דומה לבורא הוא יקבל עצמאות. והוא צריך קודם לבטל את עצמו באיזושהי מידה.
כן, כי אחרת הוא נפרד מהבורא. עצמאי זה לא שהוא עכשיו מרגיש את הרצון לקבל שלו, זה ההפך מעצמאות. לגמרי, גם אם הוא לא נדמה לו שהוא שולט בזה, תכלס הרצון לקבל מנהל אותו. האפשרות היחידה של האדם לצאת לעצמאות היא דווקא לתפוס טבע שני, אחרי הרצון לקבל.
כאילו, מה זה עצמאות בעצם? זה מצב שאני בלתי תלוי. אין דבר כזה. לא יכול להיות. אז דווקא בעצם זה שניתנה לי נקודה שבה אני יכול לבחור אם לפה או לשם ולראות רק את הכוח האחד שאני קובע את זה, שאני רואה כאילו שיש דבר אחד שמפעיל את כל המציאות ואני חלק ממנו, אז בזה אני כאילו הופך להיות המקום הזה שהוא נפרד, עצמאי ודבוק.
אחת המילים היותר מבלבלות בדרך שלנו זה עצמאות. איזה עצמאות? אם אתה כל כולך תלוי באחרים ובבורא בכלל. לשייך את עצמך אולי לחברים ולכוח העליון, זה הנקודה העצמאית בינתיים בדרך שלנו.
זה שאנחנו מקבלים כוח מהבורא להתעלות מעל הרצון לקבל שלנו, מעל הטבע שלנו, אז אנחנו עצמאים מהטבע שלנו. אבל בזה אנחנו עדיין נמצאים לגמרי לגמרי תחת השפעה שלו ותלויים בו בהכל. אז איך אנחנו מגיעים גם כן לעצמאות ממנו? בבקשה. מעצמאות מרצון לקבל זה מצד אחד. כן, מהטבע שהוא ברא בנו, הוא ברא בנו. כן? גם כן אנחנו צריכים להגיע מצד השני. כן? מעצמאות ממנו. מה זאת אומרת? איך?
אם אני הבנתי נכון את השאלה, כאילו איך ייתכן שיש מצד אחד עצמאות ומצד שני גם דבקות? כאילו מצד אחד אתה במאה אחוז...
דבקות לא יכולה להיות בלי עצמאות. כי קודם כן עצמאות, ואז אני מחליט שאני הולך אל הדבקות. בכל שלב ושלב ככה זה צריך להיות. אחרת מה זה דבקות? העובר במי אמו דבוק לאמו, ודאי שדבוק. זה לא נקרא דבקות. דבקות שאנחנו משיגים, שאנחנו דורשים, שאנחנו מייצבים אותה. דווקא מתוך העצמאות שלנו. אחרת מה תועלת? בלי ניתוק מהבורא, אבל ניתוק עצמאות מהבורא, אין נברא. אנחנו לא מדברים על דומם, צומח וחי שהם נבראים. נמצאים כאילו בשליטה שלימה של הבורא, אז אי אפשר לדבר עליהם שיש להם משהו. כן? אז איך משיגים עצמאות מהבורא? מרצון לקבל ברור. מגיע מאור המחזיר למוטב, אנחנו יכולים לא להיות תלוי בו. זאת אומרת שהוא לא יכתיב לנו את המחשבות ורצונות, מה עושים. אבל איך להתנתק מהבורא? קודם כל יכול להיות שאני צריך לגלות שאני תלוי בו, שאם לא כל הארץ כבודו, יחד עם זה, שיש לי מקום, יש לי עבודה, יש לי משהו, אחרת במה אני אפעל? כן? דברו, דברו, זה...
טוב, את קשה לנתח איך לעשות כל דבר, אבל בגדול, מה שאני מבין, קודם כל אנחנו צריכים לגלות את התלות בבורא, כמה שאנחנו תלויים בו, מתוך זה לפתח בנו את נקודת עצמאות, לבטל את עצמנו וכן הלאה, ומהמקום הזה להתחיל להידבק בחזרה עד להשגה מלאה.
אחרי שמרגישים את התלות הזאת, אולי לבקש, להתפלל בשביל שיהיה הסתרה. לבקש מהבורא שלא נבין עד כמה הוא שולט על הכל, ואחרי שגילינו שהוא שולט על הכל, וביקשנו שייתן לנו איזושהי הסתרה כדי שנוכל לעבוד.
כי המצב הוא שאם אני מצליח להתעלות מעל הרצון לקבל, אז ברור לי שבעצם הדבר הזה נעשה על ידי המאור המחזיר למוטב ולא בשליטתי, ואז יוצא שאני צריך להתפטר גם כביכול מהשליטה עכשיו של הרצון לקבל, של המאור המחזיר למוטב שהעלה אותי מעל הרצון לקבל. אולי יש פה איזה מצב שבו אדם כבר ממש יכול מנותק משניהם, ועכשיו הוא צריך לעשות את מבחירה ממש מלאה צעד לעבר הדבקות, מצב מאוד מיוחד.
זה כאילו שמה שרב אמר עכשיו, שצריך להיות בתחילת העבודה ולפני הכל, קודם כל אין עוד מלבדו, וברמה המוחלטת שאני רואה ומגלה מלוא כל הארץ כבודו, ואז אחר כך אני יכול לעשות אין אני לי מי לי. זה כאילו הפוך, כאילו השני כתבים האלה על הגלגל, אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו, הם כל הזמן כאילו מתחלפים במין איזה לופ כזה, והעיקר זה לשמור על המתח הזה ביניהם, על הפער הזה ביניהם, שכל הזמן תהיה לי יכולת להיכנס לאין אני לי מי לי, מתוך אין עוד מלבדו, ואז הוא מזין את אין אני לבדו וכן הלאה.
כן, וכל הדרך שלנו היא כאילו האדם רואה שכך ומחליט שאחרת כאילו. זאת אומרת, נגיד אני... רואה שאני לא יכול להחשיב כלום שהוא מחוץ לדעת שלי או מחוץ למה שהעיניים שלי רואות מצד אחד. מצד שני אני בוחר באמונה למעלה מהדעת, נגיד. וכך.
לא יודע. העצמאות, בסופו של דבר, לקבוע שה...
נגיד עצמאות זה שאני אחראי על כל העולם. כן? כי אנחנו ממערכת הכללית, כל אחד מאיתנו, הוא אחראי על זה שמערכת הזאת תתקיימנה. אם אני לא אעשה את התפקיד שלי, המערכת מתה. כל אחד חשוב באותה מידה, כי מערכת זה אינטגרלית. אז אני בזה נמצא כעצמאי וכאחראי, כקובע. כן? רק השאלה היא, האם אני מקבל את התפקיד הזה בהכרח, מעין ברירה, או שאני בוחר בצורה עצמאית וניגש עליו ומבצע אותו מפיירתי החופשי. בבקשה.
מצד אחד צריך לקבל את זה בהכרח ובין ברירה, כי זה, העבודה היא תמיד ללכת נגד הרצון לקבל ונגד הטבע שלך, אבל יחד עם זה בכלים אחרים, בכלים די השפעה, רואה זאת המחויבות שלו, זאת ההתקדמות שלו בכן לא יודע.
אז אם אני רוצה או לא רוצה, אני אחראי על כל המערכת. זה העצמאות בעצם, לדאוג לטפל בה. זהו, עכשיו מפה יש שתי אופציות. או שבאמת מחייבים אותי, מייסרים אותי כדי שאני אהיה אחראי ועצמאי ויגדל לזה. או שאנחנו בינינו נתחיל לנצל את החברה, את הסביבה, כדי להרים חשיבות שנלמד להיות עצמאים, שנהיה ילדים גדולים.
לא יודע למה אתה קורא לי העניין הזה של לבקש הסתרה. כאילו, השלב הראשון כבר איכשהו ביססנו אותו, ובשלב שאני כבר מבין שיש את הכוח העליון, שיש את הטבע של השפעה, אני חייב בשביל להתקדם, לבקש שיפסיקו להראות לי את זה. כי כל עוד מראים לי את זה, אני תקוע, אין לי לאן להתקדם, אין לי לאן לפתח את עצמי, אני צריך במודע להגיד, אני לא, אל תראו לי את זה כדי שאני אוכל מעצמי לעבוד. וזו דרגה שהיא קצת קשה לדמיין אותה.
אז השאלה היא, אם יש לנו מערכת שאנחנו מחויבים אליה, כלומר אחראים עליה, אז בזה אני מגלה את העצמאות שלי? אז במה אני עצמאי אם אני מחויב אליה? אם מצד אחד אני מחויב, אז איפה העצמאות שלי? אז אם זה ככה, אז העצמאות שלי היא לא שמחייבים אותי, אלא להיות אחראי, להיות מחויב מעצמי כלפי המערכת הזו. זאת אומרת, מצד הבחירה החופשית להתקדם, ולא בגלל שהייסורים דוחפים אותי.
אחרי איזה פרק זמן מסוים בדרך, אז ברור כאילו שאין ברירה, וברור שזה הכרחי, וההכרחיות הזאת ואין ברירה, כאילו היא כמו מין איזה קירות שעוטפים אותך, ואתה, אין לך לאן לברוח, לאן תלך, מה תעשה? זה ברור לך. אז כאילו איפה הבחירה, ומה, אז גם כשאני בוחר לעשות זה בעצמי, כאילו, אז איפה האחריות? פה מתגלה צורך לאהבה. כאילו, לפתח אהבה לזולת, שהיא תחייב את האחריות שלי, שכאילו אני, עוד לפני בכלל, לא אכפת לי, הכרחי, אין ברירה, מתוך אהבה אנחנו נרצה.
כן, יכול להיות שאתה עצמאי רק בזה שאתה בסוף בוחר בעבודה ולא בשכר, באיזה נקודה, ואתה מחליט שזהו. העבודה היא בשבילך העיקר ולא השכר.
האם אנחנו יכולים לתת פירוש על המשפט לא נבנה צור אלא מחורבנה של ירושלים? לפי מה שקראנו, צור זה נקרא מלשון צר, אז לא נבנה צור אלא מחורבנה של ירושלים. בבקשה. בעבודה, הכוונה, בעבודה הרוחנית. אתם לא מחוברים, לא מחוברים. אני לא רואה עשיריות שהן משתדלות להתחבר. מתוך נקודת החיבור לחשוב. בבקשה.
טוב, אני אתחיל עם משהו. אנחנו מדברים על איזשהו חורבן, זה חורבן הקשר בינינו. זה שכינה שנמצאת בגלות, זה מערכת הקשרים שמפורקת בינינו, חוסר החיבור בינינו. ודווקא מחוסר החיבור אנחנו יכולים לבנות משהו חדש, להביא תיקון כאילו למערכת השבורה, שזה בידינו ושם באמת הבחירה העצמאות או הבחירה החופשית שלנו.
היה מצב שלם שהתפרק לרסיסים, ועכשיו אנחנו, זה בדיוק המקום שלנו, זה היה נקודת עצמאות שלנו עכשיו, לבוא ולהתחיל לחבר את כל, את כל העסק הזה בעזרת אותו המאור בחזרה.
מתוך לפרק את ירושלים, את אותו מצב רוחני, לפרק את זה לגורמים, אתה מגיע לאפשרות לבנות את זה, כמו כל דבר. לפני שאתה מבין את השלם, אתה צריך לפרק אותו ואז לחבר אותו.
וככה זה גם בכל מצב ומצב שלנו בדרך. זאת אומרת שאם יש לנו איזשהו צער, צרות, צער, זה כתוצאה מהמצב הקודם שעלינו אליו בחיבור, וגם עכשיו שאנחנו שומעים שאנחנו לא מחוברים, אז עכשיו בינתיים אנחנו לא מחוברים, אבל עכשיו דווקא זה הזמנה בשבילנו לעלות לעוד יותר חיבור. זאת אומרת, זה בעצם ההזדמנות.
איך לתאר שירושלים נבנית מהצור והצור מירושלים? בתוך האדם, בתוך הקבוצה. ירושלים זה עיר שלם, כן? שלמות. צור צער. נו.
זה העניין שיש לנו תמיד, כשאנחנו מגיעים לאיזושהי הרחבה, לשלמות, זה ירושלים, המצב הזה שבעצם אנחנו נמצאים בהודיה, ביראה, ואין יותר ממנו לאן ללכת, וצריך ללכת למקום חדש של עבודה, ואז כאילו המצב הזה צריך להיחרב, צריך לשבור אותו או להתעלות מעליו למקום שהוא לא ברור, לאיזה שביל כאילו צר יותר, למקום דחוק יותר, למקום שבו יש עבודה יותר למעלה מהדעת, ולא כבר נמצאת בתוך ה...
תמיד הכותביות הזו בדרך שלנו, שזה מצד אחד שלמות, מצד שני חורבן, צער, ואנחנו דווקא בין שני הקווים האלה בונים את העצמאות שלנו, את הקו הזה אל הבורא, את הבקשה, את התפילה. אחרת אין מקום לאדם להתפתח.
וגם קצת בהגדרות שאנחנו אומרים חורבן ירושלים, זה ירושלים זה יראה שלמה, כאילו שלא יכול שכל המעשים שלו יהיו בהשפעה, יהיו בלהשפיע נחת רוח לעליון, שאין לו יראה רק על זה, וצר זה צר מחסדים. זאת אומרת, שוב מתוך החורבן שכל אחד סגור בפני עצמו, מתוך החורבן הזה אנחנו בונים את הקשר שלנו, בונים את ה... שהקשר יהיה להשפיע על החתוך לעליון.
לי זה מזכיר כמו